רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזונות וברוכים הבאים לעוד תוכנית של לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב שלכם, מחברת בין אנשים וארגונים למשמעות שמפיחה חיים מחדש. במיוחד בימים האלו שכולנו מחפשים נקודת אחיזה ודרך, אנחנו נזכרים עד כמה המילה משמעות היא לא מילה תיאורטית, אלא ממש מצפן שמכוון את החיים שלנו. והיום תהיה לנו הזדמנות לעצור לרגע, להסתכל פנימה ולדון בנושא שלמעשה מצריך המון אומץ, כנות, הקשבה פנימית, נושא שהוא, אנחנו כולנו מחכים ככה באמת לסליחה, אוקיי? אנחנו בימים של חשבון נפש, רגע לפני יום כיפור, וזו הזדמנות מושלמת לדבר על הנושא שמלווה את כולנו. הסליחה, כמו שאמרתי. אז בוא נשים את זה על השולחן. סליחה היא לא מתנה שאנחנו נותנים למישהו שפגע בנו. סליחה היא למעשה מתנה שאנחנו נותנים לעצמנו. היא שחרור שלנו מכעס, מתינה ומהעבר. אבל איך עושים את זה? תכף נדון על זה. שמעתי פעם משפט הומוריסטי, אבל מה שממש תפס אותי. כשאנחנו כועסים, אנחנו מענישים את עצמנו על טיפשותם של אחרים. כמה נכון. כמה פעמים נשארנו ערים בלילה כועסים בזמן שהצד השני ישן מצוין. כדי להעמיק היום, הזמנתי לאולפן את יפעת ברקוביץ'. אנחנו יחד, שהיא עובדת סוציאלית, מטפלת ב-CBT, מומחית בנושא. ואנחנו ננסה להבין יחד מהי סליחה דרך עיניים של, גם של הלוגותרפיה, גם של ה-CBT, אבל בעיקר בשיחה מלב ולב, ואיך היא משפיעה עלינו, ואיך אפשר באמת לשחרר. אז אנחנו נשמע שיר, ואנחנו נתחיל. שיר שמאוד מתאים לנושא, קוצים של אביב גפן ועידן רייכל.
קוצים זה כל מה שנשאר בי הפרחים שאת נתת לי קמלו בינתיים דרכים בהן אני הלכתי עכשיו חוזר על עקבותיי אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי כל אחד יש זכות לחלום סירות נייר במים רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום. בניתי לנו בית, כשהוא נולד אני נתתי את מה שלא היה לי, קוצים שמזכירים בכוח שלא נותנים לשכוח, דוקרים אותנו ולא מרפים. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם שמחפש לו רק סיבה לנשום. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום, רק סיבה
באמת. שמענו ככה את השיר קוצים, שהרבה פעמים שאנחנו כועסים, אנחנו ממש מרגישים את זה. אני אפילו הרבה פעמים נותנת את הדימוי הזה, שכשאני כועסת, שאני כמו קיפוד, שבאותו רגע אני מרגישה שאו שהעולם כלפיי קיפוד, אז הרגשתי שהוא ממש מתאים. אז יפעת, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף, תודה שהזמנת אותי.
תספרי קצת על עצמך.
וואו, מאיפה אני אתחיל? אז קודם כל אני אימא, ואחר כך מטפלת. אני מטפלת בעזרת בעלי חיים הרבה שנים, אני עובדת סוציאלית וגם מתמחה ב-CBT, ויש לי קליניקה באורנית וגם בעוד השעון.
מדהים. אני יכולה להגיד לכם שכשביקשתי מיפעת שתשלח לי תמונה, כל פעם היא שולחת לי עם איזה בעל חיים אחר, פעם עם סוס, פעם עם כלב, עם חתול, אמרתי לה, תמונה אחת שלך.
אי אפשר להפריד, זה ביחד.
כן, לגמרי. עכשיו, ככה, באמת, הזמנתי אותך ככה לכאן לשיחה מלב אל לב, כי אני חושבת שאנחנו גם נמצאים בימים כאלה שלא פשוטים בכלל במדינה שלנו, ובטח בימים האלה של בין ראש השנה ליום הכיפורים, שהם ימים של... שבאמת אנחנו ככה... בדיוק, אנחנו... זה הנושא הזה הוא נושא מאוד בליבנו. אז תספרי לי רגע, לפני שככה ישר לצלול, מה זה סליחה עבורך?
וואו, חופית, איזה שאלה מעולה. וסליחה עבורי, זה המקום שאני מאפשרת לעצמי ריפוי מאוד גדול. זה מקום שבו אני מכינה את התשתית למשאבים חדשים, לשחרר מהעבר, לפתוח דף חדש. אני יודעת שלהרבה אנשים זה קשה, וזה תרגול, וזה משהו שמלווה אותי המון שנים.
וואו. טוב, כבר נתת לנו פה פתיח רציני, תכף אנחנו נשמע יותר, נצלול יותר. אני רוצה לעשות רגע איזשהו סדר. קודם כל, מה זו סליחה? באמת, קודם כל, יש לנו סליחה לאחרים, כשמישהו פגע בנו, ואנחנו בוחרים לשחרר את הכעס, או עדיין לא בוחרים לשחרר את הכעס, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך. סליחה זה למעשה, זה סוג של תהליך. זה לא אומר שאנחנו שוכחים, זה לא אומר שאנחנו מצדיקים את מה שהיה, זה רק אומר שאנחנו נותנים באיזשהו מקום לפגיעה הזאת להישאר מעבר אליי ולא בתוכי. זה סוג ראשון של סליחה שאני רואה. יש גם סוג של סליחה לעצמי. אני חושבת שזה דרך אגב, אנחנו גם ככה, שדיברנו לפני התוכנית, אמרנו כמה זה אחד הדברים הקשים, לסלוח לעצמנו, על טעויות שעשינו, על דברים שעוד לא הספקנו, תמיד אנחנו ככה רוצים להספיק יותר, על בחירות שאנחנו מתחרטים עליהן, וכמה פעמים שאנחנו נושאים את הרגשות האשם האלה, ולפעמים אפילו שנים אנחנו יכולים ללכת עם זה, ואני חושבת שיש מקום לדון על זה, כי אני חושבת שזה יהיה אחד המקומות שיאפשרו לנו לצמוח, ותכף אנחנו ככה באמת נעשה...
וגם את הריפוי הזה.
בדיוק. הריפוי הזה שייך גם בסליחה לאחרים וגם בסליחה לעצמנו. ממש. וגם יש את הנושא של לקבל סליחה. זאת אומרת, היכולת שלנו לקבל ממישהו אחר שמבקש מאיתנו סליחה, וזה לא תמיד פשוט. אנחנו רוצות להחזיק בכעס כעדות למה שקרה. ובאמת, סליחה היא לא תמיד פיוס. סליחה היא לעתים משהו שאנחנו... פשוט צריכים בשביל להרפות משהו שיושב בתוכנו, כמו שאמרתי, ככה, המשפט ההומוריסטי הזה לא סתם תפס אותי, שאנחנו הולכים עם איזשהו כאב על משהו שבכלל מישהו אחר עשה, וזה שייך אליו, ואנחנו נמצאים עם הכאב הזה.
נכון. הרבה פעמים, את יודעת, אני שמעת אותך מדברת, ואני ישר חושבת על זה, שסליחה, הרבה פעמים מתרחשת בחדרי הלב, והצד השני לא תמיד מודע. שבעצם נעשתה סליחה ויש איזה תהליך, וזה באמת ככה, אני חושבת עכשיו רגע לפני יום כיפור, הזדמנות לכולנו רגע לעשות את הבדק בית הזה, למקום הקטן הזה בלב, שאולי ככה מקובץ ועדיין שומר טינה.
בהחלט. אז ככה חשבנו לפני שאנחנו גם נספר על מקרים שבאמת קשה לנו לסלוח, אז אולי תספרי לנו על מקרה שקשה לך לסלוח.
וואו, חופית, את תופסת אותי ככה, את עושה לי צמרמורת. אני אספר לך שאני שנים ככה, היה לי קשיים מאוד גדולים לסלוח, ואני חושבת שזה עובד גם על שתי הכיוונים, כשאתה קשה לך לסלוח, אתה גם מגיע ממקום, שאתה קשה לך לבקש את הסליחה, אתה תמיד מוזן מהמקום הזה, ושם ההתחלה זה להיות במקום שמאפשר את הריפוי העצמי, להגיד לי, אני עכשיו במקום נטו שאני רוצה לאפשר משאבים חדשים, להכניס אנרגיה חדשה לגוף שלי, לנפש שלי, זה התנקות, אם מסתכלים על זה רגע רוחנית, זה נטו התנקות של הנפש, המשקעים, הכעס, הטינה.
אני כל כך...
איפה זה פוגש אותה?
האמת היא שזה פוגש אותי בכל מיני מקומות. ניסיתי ככה, אני די בן אדם סלחן במהות שלי.
איזה יופי.
ואני חושבת גם, באמת תהיתי לעצמי, האם אנחנו, זה קשור לזה שאנחנו, לנטייה שלנו להיות סלחנים, או שזה איזושהי דרך שאנחנו עוברים. אבל באמת חשבתי לעצמי, איזה מקרה אני ככה נושאת על עצמי. ובאמת, למזלי, אני במיוחד בשנים, ככל שהשנים עוברות, אני פוגשת יותר אנשים שמתאימים לעולמות התוכן שלי, ואני מרגישה פחות שאני נפגעת, אבל גם אני חושבת שזה חלק מתהליך. אבל אם אני נזכרת, לפני כמה שנים טובות, הייתה לי מנהלת, אפשר לקרוא לזה רעילה, מתאמרת, לא יודעת איך נקרא לזה, וזה היה משהו שהוא, ככה אני בן אדם, גם התוכנית שלנו עוסקת לא רק עוסקת במשמעות, אבל עוסקת המון גם בנושא של קריירה. וזוכרת עצמי, מגיעה, משקיעה מכל הלב, ובאמת נותנת, ואני גם אחד שחשוב לי, ובאמת ככה, ובאמת אצלי הקריירה היא תמיד הייתה משהו שמאוד חלק ניכר מעולמות המשמעות שלי, וזאת הייתה מנהלת שפשוט הרגשתי שלא משנה מה יעשה שם, היא תמיד נמצאת במקום של תגובות.
אנטי?
זה אנטי, כן. זה מילה חיובית. אוקיי? זה תגובות רעילות, זה השפלה. אני גם מנסה להבין מה זאת אומרת, איפה זה תופס, ובסוף מתי אנחנו נפגעים, שממש פוגעים לנו בערך העצמי שלנו.
נכון.
כל עוד זה נשאר משהו קונקרטי, ומשהו שקשור אפילו לעבודה או להתנהלות שלנו, אנחנו יכולים לשאת את זה. ברגע שזה פוגע לנו במקומות המאוד כואבים שלנו, שזה פוגע לנו באימג שלנו, זה הופך להיות משהו שהוא פשוט נכנס לנו לעולמות הפנימיים, כמו שאמרתי קודם, לנקודה הפנימית הזאת בלב. ואז שנים ככה, חשבתי שאני, מה פתאום, אני לא יכולה לסלוח על הדבר הזה, איך אפשר לסלוח על הדבר הזה?
סחבת את זה המון שנים?
אפילו, את יודעת, סחבתי את זה, זה היה תמיד כזה, תמיד אני אומרת מועקה, או משהו, זה הולך איתך. זה כזה כמו איזה, כזה כמו בובה שיושבת, בובה כזאת מפלצת שיושבת כזה מהצד, והיא נמצאת במקום של אפילו שאתה חי ואתה שמח, ועדיין הבובה הזאת יושבת, זה מה שנקרא, זה כשיש עליך מועקה. או אפילו אפשר לקרוא לזה כמו איזה קיטבק כזה על הגב, שאני נוסעת אל עצמי,
זה מתחיל להיות כבד אחרי הרבה שנים, לא?
ממש כבד. ואז, כשאני יוצרת רגע וחושבת, אני אומרת, וואלה, הדבר הזה הביא גם ריפוי לחיים שלי. למה? כי בזכות זה שאני פגשתי כזאת סיטואציה בחיים שלי, קודם כל גיליתי איזה מנהלת אני רוצה להיות, איזה אדם אני רוצה
מנהלת,
להיות.
מנהלת, את לא רוצה להיות.
גם איזה מנהלת אני לא רוצה להיות, אבל גם איזה כן אני רוצה להיות. ופה התחלתי להבין את מהות הסליחה.
וואו, זה חזק, זה שיעור ממש חזק, מאוד משמעותי. את יודעת, אני ככה, טיפונית התחמקתי מהשאלה שלך, ממקודם, למי היה קשה לך לסלוח הרבה שנים, וככה זה התגלגל לי בראש, וככה עכשיו בבטן. אני חושבת שדווקא לאנשים הקרובים לנו ביותר, זה קצת פרדוקס, לא? דווקא לאנשים הקרובים לנו ביותר, יש שם קושי מאוד גדול, ומול אנשים חיצוניים, הרבה יותר קל לנו. איפה זה פוגש אותך, המקום הזה? דווקא ההרחקה הזאת, יודעת, בפסיכולוגיה
יש הרחקה. דווקא הייתי רוצה לשמוע ממך. אומרת כאן משהו מאוד חזק.
נכון.
תני לנו דוגמה.
אני אספר ככה ש... אני שנים מאוד רציתי לבקש סליחה מאבא שלי, זיכרונו לברכה. ולא יצא לי הזדמנות ברמה הרגשית. כלומר, כמובן היו הרבה הזדמנויות, אבל ברמה הרגשית לא היה לי את היכולת להביא את עצמי בעצם לבקש סליחה. ואני חושבת עכשיו שאני יושבת פה בתוכנית המקסימה של החופית ועל ההזדמנות הזאת שניתנה לי, אני חושבת שזה המקום שבו אני יכולה להגיד לעצמי שהסליחה היא באמת הייתה בחדרי חדרים, כי כשהוא נפטר לא הייתה לי את ההזדמנות כמובן, והייתה לי תחושת החמצה מאוד מאוד גדולה, חופית, של תחושה שכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה כמובן.
וואו.
וכן, זה מלווה אותי.
קודם כל, תודה על השיתוף. זה שיתוף מאוד מאוד... הכי רך שיכול להיות, הכי כן שיכול להיות. ואני באמת, את מעלה כאן נקודה מאוד חשובה. כמה אנחנו הולכים שנים עם הדברים האלה עלינו, באמת, כמו שאמרנו, הקיטבק הזה, או המשקל הכבד הזה, או הבובה המפלצת הזאת שיושבת לידינו, כמו שנתנו פה כל מיני דימויים.
אני אאמץ את זה.
ובסוף, וואו, משהו כל כך קטן, להגיד סליחה. למה זה כל כך קשה לנו? תסבירי לי, את הרי מטפלת CBT. בואי, דברי איתי על זה.
אז באמת אם אנחנו מסתכלים על זה רגע בהדשה של CBT, בעיניים CBTיסטיות, אז יש פה איזשהו אמונות מאוד מאוד מגבילות.
השנייה אחת לפני, אני רוצה שתסבירי ממש באיזה משפט, קודם כל מה זה CBT, את יודעת, כאילו אולי מישהו פחות נתקל בזה. או...
אז בעצם אנחנו מדברים פה על מתודה שהיא קוגנטיבית. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו מונעים מאוד חזק מהרגש שלנו. ה-CBT מזמן לנו הזדמנות פז, לעצור את המעגל שבעצם מתחיל במחשבות שלנו. המחשבה שגוררת אחרי הרגש, שמזמן אחר כך התנהגות מסוימת. המעגל הזה מזין את עצמו כל הזמן. אם אנחנו מדברים רגע על סליחה, אני מחזירה אותך לנושא של הסליחה שלנו, שכל כך משמעותי, אז הסליחה היא לפעמים, הקושי בעצם להגיד את הסליחה, או לסלוח, זה בעצם מגיע ממקום של איזושהי אמונה שהתקבעה, איזושהי נוקשות, מצליחה להתחבר לזה?
בהחלט.
יחזות?
יחזות, מילה חזקה
וואו,
ביותר.
מילה חזקה, איפה זה נוגע בלוגותרפיה, יחזות?
תראי, קודם כל, אני חושבת שאנחנו נאחזים בדברים, כמו שאמרנו שתינו, אנחנו יוצאות פה בהצהרות, סליחה, זה טוב, זה טוב.
נכון.
בכל זאת, רוב האנשים קשה להם לסלוח.
נכון.
כי קרה כאן מקרה שהוא איזשהו מקרה שאנחנו נפגענו מאוד מאוד באופן משמעותי.
וואו.
וכמו שאת אומרת, נוצרה כאן איזושהי מחשבה. יש כאן נכון. איזשהו מסגרת מחשבתית שנוצרה לנו, ואנחנו, אחת המסגרות לדעתי, המחשבתיות הראשונות שנוצרת, זה שזה שפגע בי עשה את זה אולי בכוונה, או זה שפגע בי לא התחשב בי, או זה שפגע בי, הוא היה...
דיברת על ערך.
בדיוק, פגע לי בערך שלי, הקטין אותי, ועכשיו, הלוגותרפיה, שזה תורה שאני מדברת עליה כאן המון, שזה למעשה חיבור למשמעות, מדברת המון לנושא של בחירה. אז אם את מדברת על CBT ועל המחשבות שלנו שמתקבעות, ואז יש איזה סוג של שינוי מחשבתי שניתן לעשות.
זה בעצם האתגור שאנחנו רוצים לעשות בתוך ה-CBT. אנחנו רואים על רגע לייצר איזושהי, נקרא לזה מטה-מחשבה. מחשבה מלמעלה. שהיא ככה מסתכלת על המחשבות האלה, ואומרת, בוא נגמיש אותם, בוא נערער עליהם. איפה זה בלוגותרפיה קורה, הערעור הזה?
בלוגותרפיה, קודם כל, את יושבת ואת מבינה שיש לך כאן אפשרות גם לשנות את הפרספקטיבה, וגם לבחור. זאת אומרת, גם יכול להיות שמשתמשים טיפה מעולמות ה-CBT בהקשר הזה, כי אנחנו מעניין. רוצים לשנות, הרי בפרספקטיבה של זמן, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים אחרת, נכון? אם אנחנו מסתכלים ממעוף הציפור על דברים אחרת, זה אומר שיש לנו אפשרות כרגע, גם על סיטואציה שבה נפגענו, להסתכל רגע על עוד צדדים שלא ראינו לפניכם.
מבט, כאילו איזשהו זום אאוט? מה זה בעצם?
גם זום אאוט. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשנות את זה גם זום אאוט לצורך העניין מהסיטואציה. זאת אומרת, להוציא את עצמי רגע מהמקום הזה הפגוע, ולהסתכל על הסיטואציה קצת מבחוץ. כאילו אני אפילו יוצאת מעצמי ומסתכלת רגע מהצד על הסיטואציה, ובוחרת להתחבר למקום מאוד מאוד פנימי שלי, שזה נקרא רוח האדם למעשה, אחד הממדים שהלוגותרפיה מדברת עליהם, ולהבין מה הערכים, זאת אומרת, איך הייתי רוצה להיות שם, מה הייתי רוצה להיות בסיטואציה הזאת, איך באופן האידיאלי מבחינתי הייתי רוצה להתנהג, ואז זה גם יוצר משמעות.
וואו, את כל כך מרגשת אותי חופית. אני חייבת להגיד שאני שומעת מהמילים שלך את הריפריימינג. אנחנו מדברים על זה כמתודה מאוד משמעותית שהמטפלים משתמשים בה, של מסגור מחדש. בעצם לתת לסיפור הזה סיפור אחר, מילים אחרות. ואני חושבת רגע ככה לפני יום כיפור, המקום הזה של אם אני יכולה לתת עצה, אז המסגור מחדש, רגע להסתכל על עלינו מהצד, לאתגר את המחשבות שלנו, לא לקבל אותם, את יודעת, כעובדה מוגמרת. 90% מהמחשבות שלנו יכולות להיות לפעמים מלוות במלכודות מחשבתיות. לפעמים אני מוצאת את עצמי אומרת, רגע, זה או-או, זה מחשבה שהיא מאוד דיכוטומית, והיא מאוד רווחת אצל המון אנשים. מחשבה הזאת שהיא מלווה, כאילו, או שאני אסלח או שלא. יש עוד גוונים, כפי שאנחנו יודעים. ובלוגותרפיה, יש לך איזושהי דוגמה לזה?
אני דווקא רוצה, לקחת את מה שאת אמרת, כי הוא מאוד משמעותי. הנושא הזה של שחור ולבן. ויש כאן מנעד באמצע, אני חושבת שהוא לא קשור ספציפית לאיזושהי תורה, או זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אנחנו רוב הזמן מסתכלים על דברים כתוצאות. בכלל, אני חושבת שאנחנו פה צריכים לעשות ריפריימינג ולהבין כמה התהליך הוא חלק מהעניין, ויש לנו כאן הזדמנות להבין שסליחה זה גם תהליך. זאת אומרת, זה גם אם אני, כשבתוך סליחה, הרי אני לא יכולה לסלוח ברגע, כי זה הופך אותי ללא בן אדם או ללא אנושית. נפגעתי, זה אומר שאני אנושית. אני רוצה לתת לזה מקום, אני רוצה לתת לזה, להבין מה שם, במה זה פגע בי? למה זה פגע בי? מה היה שם בדיוק הנקודה הזאת שממנה נפגעתי? אני נותנת הרבה פעמים דוגמה בסדנאות שאני מעבירה, שלמשל, הייתי מגיעה עם הבת שלי, שהרבה פעמים מאתגרת אותי, משוגעת על הבת שלי, על הבנות שלי בכלל, אבל באמת, אבל היא הייתה מאתגרת אותי, הייתי מגיעה לנקודה כל פעם שהייתי פתאום מתפוצצת כזה. ושאלתי את עצמי, מה היא עושה שם שזה כל כך, הרי היא ילדה, ואת מבוגרת, מה היא עושה שם שאת פתאום לא את? וככה שישבתי וחפרתי בנימי נשמתי, גיליתי שהיא פשוט, אני מאוד מאוד רוצה לתת לעולם ומלואו, ללכת, אני הולכת, מסיעה אותה. ואז היא כאילו תמיד מבקשת משהו שהוא מעבר למשהו שאני יכולה לתת לה. זה תמיד עוד איזה משהו, עוד משהו קטן. אם עשיתי אותה ולקחתי אותה, אז למה לא לקחת את החברה או למה? עכשיו, ביום שהבנתי את זה, הבנתי שהיא היא זה בסדר גמור, זה התפקיד שלה להיות הבת שלי. התפקיד שלה זה מה שנקרא להתגר אותי, אבל התפקיד שלי כאימא זה להבין שזה פוגע לי בכלל בערך שלי. זאת אומרת, כאילו שאני לא יכולה לתת לה את מה שהיא רוצה. אז במקום להגיד לה, תקשיבי, נתתי לך א' ב' ג', מבחינתי זה מספיק, אז הייתי פתאום הופכת להיות הילדה הקטנה הזאת שמתפוצצת, שכועסת.
שלא רוצה לסלוח, שבועטת ברגליים.
בדיוק, שבאותו רגע, זה, אני לא מאמינה, איך היא כל פעם מצליחה להוציא אותי מהאיזון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וביום שהבנתי את הדבר הזה, פתאום
מה, התחולל שינוי מאוד גדול?
התחולל שינוי מהפכני. כי הבנתי כמו שתמיד אומרים בהדרכת הורים, הרי אי אפשר לשנות את הילד, אפשר לשנות את ההתנהגות של ההורה.
נכון.
במקום הזה אני שיניתי את ההתנהגות שלי, פתאום הבנתי שאני יכולה עד הגבול הזה לתת, ומהגבול הזה זה כבר בקשה שהיא לא הגיונית, אבל במקום לאפשר לזה, לשלוט בי, לעצור את זה ולהגיד, עד כאן, אנחנו עשינו א', ב', ג', זה היה מצוין, ומפה להיות ההורה, וכבר לא ההורה המרצה.
רגע, ובנושא הזה של הבת המקסימה שלך, שבמקרה יצא לי לפגוש, והיה מקרה כזה שהיה קשה לך לסלוח?
מה, מה זאת אומרת, לעצמי?
לילדה שלך, באיזשהו מקרה כזה שהרגש של זעם.
אני חושבת, גם פה זה תהליכים. אנחנו כהורים עוברים כל הזמן תהליכים. דבר ראשון, בדיפולט שלי, אין דבר כזה לא לסלוח לילדים שלי.
כן,
נכון. זה ערך אצלי.
זה משמעותי.
זה ערך משמעותי, אני תמיד אומרת, כל האחריות בגידול ילדים היא עלינו ההורים, זאת אומרת, אין עליהם אחריות, אולי כשהם כבר נהיים בני 30-40, אבל כל לאורך כל הדרך זה על אחריותי. ולכן אין דבר כזה שאני לא אסלח לה, אבל אין ספק שכשמשהו היה מערער אותי באופן קבוע, הייתי מנסה להבין באיזה נקודה זה נגע לי. מה בדיוק שם הפעיל אותך? עכשיו, אם אנחנו נחזור לנושא הסליחה, אני חושבת שאחד הכלים המשמעותיים שאנחנו יכולים לתת כאן, זה להבין מה בדיוק פגע בי. הרי אנחנו מרגישים, כמו שאמרת בסביבתי, אנחנו מונעים רגש כזה. אבל אני בלוגותרפיה, אני רוצה רגע להבין, ככה סיפרתי לך שיש שיר כזה שאומר שבתוך הלב יש נקודה, שיש בה עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ומישהו נגע בה והיא רעדה. זה של שולמית אסיף.
מקסים.
ובאמת, מה הנקודה הזאת שמישהו נגע בה עד כדי כך שזה ירעיד אותי? אז אנחנו נצא לשיר.
יאללה.
כי אנחנו תמיד, השיר שבחרתי כאן הוא לב שבור ולב שלם.
וואו.
כי אני ממש מאמינה שזה חלק מסליחה. לב שבור ולב שלם.
איזה יופי, בחירה מדהימה.
כשאת רחוקה אני מתחיל לרוץ את רואה לתוכי אני רואה דרכך את רוצה נקודות אני רוצה רצוף וכשאני לב שבור ולב שלם לב שבור ולב שלם אצלי ואני אצל כולם לפעמים אני כאן אבל את כבר לא את רוצה לחכות אני רוצה מיד את רוצה קצת אוויר אני רוצה לנשום וכשאני לב שבור ולב שלם לב שבור ולב שלם אני מתפרק שמור ולב שלם לב שבור ולב שלם
אז באמת ככה, דיברנו כמה הסליחה, זה משהו, ובכלל, אני חושבת, אפילו לא רק סליחה, פגיעה. צריכה להיות נכון. ממקום שקודם כל אנחנו צריכים רגע להתחבר אל עצמנו, להבין מה בדיוק פגע בנו, נכון. ומה הנקודה הזאת שזה נגע בנו, כי בסוף זה הרי קשור לעולמות התוכן שלנו. ואני ככה באמת רוצה לשתף, יש את דוקטור רדית אווה אגר, שהיא כתבה את הספר הבחירה. ספר שהוא... אני חושבת שהוא ספר חובה לכל אדם. יש לנו עכשיו לקראת יום כיפור, מי שככה באמת שומר יום כיפור, זה תרכשו את הספר לפני. והיא ניצולת שואה למעשה, שהייתה באושוויץ, היא מספרת על התהליך של הריפוי שלה, והיא מדברת על כך, יש לה איזה משפט שאומרת שאי אפשר לשנות את מה שקרה, אי אפשר לשנות את מה שעשו לנו, אבל תמיד אפשר לבחור איך לחיות. מעכשיו, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב ש... כל יום אנחנו יכולים לקום בבוקר וממש לבחור מחדש. ואנחנו מדברים על כך שסליחה כל כך משחררת. אז תגידי לי, יפעת, למה אנחנו כל כך נאחזים בכעס?
וואו, איזה נושא. אני חושבת שזה מגיע בעיקר ממקום של אחזות מאוד משמעותית, שאם אני אוותר על זה, אז אולי בעצם אני נותנת לצד השני מתנה ש... אני בעצם מאפשרת לו להמשיך לפגוע בי אולי, זה יוצר אצלי ערעור. ומתוך הערעור הזה יש פגיעה, דיברנו המון על הערך העצמי. אני חושבת שזה המקום שאנחנו נצמדים, וקשה לנו מאוד לשחרר, ולאפשר את הריפוי החדש הזה, זה בעצם, זה היחזות הזאת.
אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, כי... הרי בכלל בתהליך של פגיעה יש את השלבים הראשונים, נכון. ויש לאחר מכן, כמו שאמרנו, את התהליך שמגיע לאחר מכן. יש את האינסטינקט הראשוני שלנו, של, שבא לנו, לא יודעת מה לעשות לבן אדם, שכל אחד ייקח את זה מכאן, אבל אחר כך יש לנו איזה שהם שלבים של, שאנחנו מתחילים לחשוב על הדברים. אנחנו מתחילים גם לראות איפה האחריות שלנו בתוך הסיפור הזה, מה אנחנו... אולי, מה היה החלק שלנו בתוך העניין? הרי הרבה פעמים גם לנו יש איזשהו חלק בתוך הנושא הזה. לעתים גם קשה לנו אפילו להודות בזה. נכון. כאילו אנחנו כל כך נפגענו, אז למה שאנחנו ניקח כאן אחריות? נכון. עכשיו, מתוך המקום הזה, אנחנו גם, כמו שאמרת, אנחנו נאחזים, כי אנחנו לא רוצים, אנחנו אומרים, למרות החלק שלי...
שריון, זה כמו שריון חופית, תחשבי על זה. דיברת מקודם על כיפוד, את אמרת שאני מטפלת בעזרת בעלי חיים, אני אוהבת לקחת את האנלוגיות של החיות. זה כמו כיפוד, בפנים הכל מאוד רך ופגיע, אבל זה מה שאנחנו, הפרסונה הזאת שאנחנו רוצים לשמור עליה, אבל זה מתעתע, זה לא נכון.
זה גם מתעתע, וגם, כמו שאמרת, זה גורם לנו לחשוב שמה אנחנו סולחים, אז המקרה לא היה.
נכון.
ואז אנחנו נותנים איזשהו פרס. ובזה אנחנו פשוט נאחזים בנושא הזה. זאת אומרת, זה קל לנו יותר לאחז בנושא ולהיצמד לאמת הפרטית שלנו, mm-hmm. כי ברגע שאנחנו נשחרר את זה, אז אנחנו נותנים איזה סוג של מתנה.
ממש.
לזה שפגע בנו, כביכול.
נכון.
והדגש הוא פה על הכביכול, כי ברור שאנחנו נותנים לו שום מתנה, בסוף אנחנו נושאים את המשקל הזה.
נכון, אבל אני חייבת לציין שזה מאוד חשוב מהבחינה הזאת שזה גם תרגול. את יודעת, זה הרבה פעמים שאנחנו נאחזים, יש אנשים שאומרים, אני לא סולח, אני לא שוכח, דברים ש... זה מאוד חשוב גם לתרגל את זה. זה מתחיל ממש בגיל צעיר, לתרגל את המקום הזה, ואת מדברת על לתת לצד השני כאילו מתנה, כביכול, אבל בסוף את נותנת לעצמך מתנה מאוד גדולה, כי את מרגישה את הריפוי הזה, אפילו אם הייתה פגיעה קשה ומשמעותית, את נותנת לעצמך מתנה מאוד גדולה. דיברת על הספר, אגב, יש לה ספר שני על מתנה.
נכון, נכון.
יש לי אותו. ספר מדהים.
נכון. את, מהמקום הזה שככה דיברת על הנושא של מילדות, זה שריר שצריך לפתח, שאני כל כך מתחברת לזה, כי זה משהו שאנחנו, ברגע שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, כבר מגיל צעיר, שאיך לבקש סליחה ואת מהות הסליחה, אז הם גדלים להיות באמת... אנשים שיודעים לפקס סליחה, יש דברים שלא לומדים בבית ספר, לומדים בבית. שנייה, רק רוצה לשאול. מתוך המקום הזה רציתי לשאול, האם באמת זה תלוי אופי של בן אדם? זאת אומרת, מה דעתך על הנושא הזה? זאת אומרת, האם שיש אנשים שהם, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם לא סלחנים, לעומת אנשים שהם סלחנים במהות שלהם. איך אנחנו רואים את ההבדל בין האנשים האלה? ובכלל, גם בעולמות שאת מטפלת בהם.
אז תראי, שאני אוהבת הרבה עם ילדים ונוער, את יודעת, תמיד יש את העניין הזה ששתי ילדים רבים, ואז אומרים, תבקש סליחה. זה מקום שהוא מאוד מאולץ, כאילו, זה לא מקום שהוא אותנטי. אני חושבת שזו הזדמנות ככה להגיד פה להורים, שללמד לבקש סליחה, צריך לבוא ממקום שקודם כל להתחבר, לתת תוקף. אנחנו נותנים תוקף להרגשה שהייתה פה פגיעה. נעלבתי, לקחו לי, אכלו לי, שתו לי, יש פה איזה משהו שהוא, את יודעת, קודם כל לתת תוקף, לפני למהר להגיד לילדים, תבקש סליחה, ועוברים הלאה, את רואה אותם, אוקיי, סליחה, וממשיכים. לא קרה שם באמת תהליך, זה מתחיל מגיל מאוד צעיר. והמקום הזה של להגיד, אוקיי, נכון נפגעת, נכון זה הלך הרגע, להתחבר למקום הרגשי הזה, להיות שם עם הילד, ואז מפה, יש צמיחה מאוד גדולה, ואז הסליחה היא אותנטית, היא אמיתית.
את נוגעת פה בנקודה שאני כל כך מאמינה בה. את יודעת, אנחנו מדברים על נושא הזה, אני מדברת הרבה פעמים על נושא הזה, גם באמת בסדנאות, שקורה משהו, יש לנו רצון ישר להעביר את זה הלאה. נגיד ילד למשל? נפל, ילד נפל, לא נורא, מאמי,
לא קום,
אתה,
לא
אתה סופרמן, קום, זה לא כואב.
נכון.
מישהו פגע בו, לא נורא, מאמי, אתה גיבור עכשיו. זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, הוא נכון לעוד עולמות. זה כל כך נכון רגע לעצור ולהתייחס למה שקרה. כן, אני יודעת שזה כואב, כואב לך. למשל, אפילו
זה
אני...
זה לתת תוקף בעצם.
בדיוק, לתת תוקף. זאת אומרת, נגיד אפילו אני, בתור אימא, לא מאשרת משהו לילד שלי, לילדה שלי במקרה שלי. וזה כואב לה. להיות איתה בכאב הזה, נכון, אני מה זה מבינה את הכאב שלך, אני מרגישה את הכאב שלך יחד איתך, שאני לא מאשרת לך את זה. זה באמת, נכון. יש כאן, אפילו כשאני יוצרת כביכול את הכאב, או כשנוצר איזשהו כאב חיצוני, אבל לצורך העניין עדיין להתייחס לזה, להסתכל לזה בעיניים, לאפשר את לכאב הזה להיות. זה בדיוק מה שאת אומרת, גם פה, בשביל שהדברים יהיו בעלי תוקף ואותנטיים, צריך רגע להסתכל לאמת בעיניים. ואז גם הילד מרגיש לאחר מכן, שזה מגיע ממקום הרבה יותר פנימי,
ממש.
זאת אומרת, הוא ממש מתחבר לדבר הזה.
נכון.
אז ככה, דיברנו על עוד איזשהו, דיברנו על עוד מקומות של למה אנחנו נאחזים דווקא באי רצון.
פתאום בא לי לבקש סליחה כל כך הרבה אנשים סתם באופן כללי, את יודעת, פתאום נזכרת במלא מקרים שלא היה לי הזדמנות לבקש סליחה, דברים קטנים, שדעת, גם לפעמים, גם בדרך אגב, אתה אומר סליחה, אתה לא באמת במקום הזה הרגשי, שרגע, קרה פה משהו, אני עוצר, ואני אומר, אני מתחבר לעצמי, אני שם את עצמי רגע במקום הזה, ושם אני, סליחה, האותנטיות הזאת היא כל כך משמעותית לריפוי שלנו. דיברנו על מקום רוחני, ועל הלוגותרפיה, שזה בכלל עולם מדהים. אני חושבת שזה מעבר לתרגול, זה כל כך חשוב בימינו אנו, זה משמעותי, זה פתח לעולם מדהים.
את יודעת, אני חושבת רגע על הסיטואציות, אפילו שאני אגיד, אני רבה, מתווכחת, רבה עם בן הזוג שלי. אנחנו יכולים לריב וכן הלאה, ואז במילה אחת כל כך קטנה, הוא בא ואומר לי, סליחה, מאמי.
וואו,
זהו, בבת אחת, בום. זה כאילו מישהו בא ושם סיכה בבלון, בום, הכל מתפוצץ וכאילו, כמו איזה
בלון שאף באוויר. מה יש במילה הזאת שזה כל כך משמעותי, שאנחנו לפעמים בציפייה כל כך לשמוע אותה.
גם לשמוע נכון? אותה, בדיוק, וגם מה שנקרא לאפשר. תגיד, יש מצבים שסליחה לדעתך יכולה להיות דווקא לא חיובית? למשל, אני אתן דוגמה.
מה למשל?
לדוגמה, מישהי שהיא סלחנית מדי, שנגיד היא מרגישה, שעד כדי כך שזה פוגע בה. או מישהו שנגיד, לא יודעת, חברים שלו פוגעים בו באופן קבוע, אני נותנת פה איזושהי דוגמה, ובכל זאת הוא סלחן, סלחן. מה דעתך על מקרים כאלה?
וואו, את מעלה נושא ככה משמעותי עמוק לעוד פרק בפני עצמו, שזה הריצוי. נראים פה על הפון, שזה איזושהי תגובה. שלנו שאנחנו נמצאים בריצוי. והריצוי, שהוא ריצוי יתר, אז הוא בעצם איזשהו מנגנון הגנה שאנחנו עוטים עלינו, כי לא באמת רכשנו משהו אחר שאנחנו יכולים להחזיק אותו ולהשתמש בו לאורך זמן. זה יכולת שהיא נרכשה מתוך איזושהי תגובה של מערכת עצבים שהיא בפייט מאוד מאוד גדול. באיזושהי בריחה, ואת יודעת, לפעמים שאין את היכולת לברוח. אנחנו שמענו על הרבה מקרים שפשוט מתרחש ריצוי מאוד גדול.
למעשה זה משהו שאני חושבת, זה הרבה נושא מאוד משמעותי, נושא הריצוי, כי אנחנו מקבלים פידבק במהלך השנים, נכון. שאנחנו, כדאי לנו לרצות,
נכון.
במהלך השנים במיוחד הראשונות שלנו, בדיוק. ואנחנו לומדים להיות אנשים שזה חלק מהעניין, ובאיזשהו שלב זה באמת... אם אנחנו, כלומר, אם אין את הגבול הזה, אם אנחנו לא שמים את הגבול הזה, כלומר, מחנכים את הילדים שלנו, או שאיך שחינכו אותנו, אז באמת אנחנו הופכים להיות מרצים. זאת אומרת, יש מקומות שסליחה גם עלולה להיות במקום שצריך לבחון אותה. אבל אם אנחנו מדברים פה על הפגיעה האמיתית, אז אין ספק שסליחה זה דבר שצריך להתייחס אליו במלוא הרצינות. נצא לשיר
יאללה.
של מאיר בנאי, שער הרחמים.
Yeah.
ככה באמת דיברנו על, גם על סליחה שאנחנו מבקשים, וגם על סליחה שאנחנו למעשה רוצים לסלוח לאחרים. אז ככה, ונתת לנו ככה באמת גם את העולמות של ה-CBT, אז הייתי רוצה לשאול אותך, מה למעשה את יכולה לתת לנו ככה דוגמה אולי מהקליניקה שלך?
וואו, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו רואים הרבה על לתת תוקף לרגשות. לא למהר, את יודעת, ללמד את המקום הזה של הסליחה כאיזשהו אינסטנט. וגם מהמקום של להתחבר לרגש ולהיות בסיטואציה יחד עם הילד או הילדה. אני רוצה דווקא להפנות שאלה אלייך. דיברנו על כל ההיאחזות הזאת של הכעס והטינה והקושי בעצם הגדול של לסלוח. יש לך איזה כלים פרקטיים שאת יכולה לתת לצופים, לשומעים שלנו?
אז כן, בהחלט. אני חושבת שכמו שאמרנו, כשאנחנו נתקלים בסיטואציות בחיים שלנו, ואנחנו באמת נפגעים, אז אחד הכלים שאני הכי יכולה להביא מעולמות הלוגותרפיה, זה אחד הערוצים למציאת משמעות, מדבר על הערכים ההתייחסותיים. זאת אומרת, על איך אני בוחרת להסתכל על כל מצב נתון. ויקטור פרנקל אומר, אנחנו לא יכולים לבחור את הסיטואציות בחיים שלנו, רק את איך שאנחנו מתייחסים אליהם.
הפרשנות.
וזה אפילו לא עניין רק של פרשנות, זה ממש עניין של איך אני בוחרת. זאת אומרת, יש פה המון את הנושא של הבחירה. בסוף כשמגיע לפתחי מקרה, כל מקרה, כמו שהתחלתי וסיפרתי על אותה מנהלת, אז נכון, יש את החלק הראשוני שהוא מאוד רגשי. אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו בנויים מכמה מימדים, יש את המימד הגופני, ויש את המימד הרגשי, זאת אומרת, את הנפש, שהיא באמת מאוד סוערת, אוקיי? היא ככה, יש לה עם רצונות, עם מאוויים, דחפים, פגיעות וכן הלאה. ויש את הנושא של הרוח הפנימית. הרוח הפנימית זה במובן, אגב, היותר המצפנית, זאת אומרת, המצפן הפנימי שלנו.
כן.
ואחד הדברים זה שבאמת, איך אנחנו בוחרים להתייחס למקרים? זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי שאני חושבת על אותו מקרה. כי זה מקרה שליווה אותי, זאת אומרת, מבחינתי זה היה סוג של משהו שאני נושאת, כמו שאמרתי, אותו מפלצת קטנה
כן,
מתוקה,
נכון.
שאני לוקחת איתי לכל מקום, כבר פחות, היא מאוד קטנה, אבל כן. עובדה שאני עדיין מדברת עליה, זה, אני זוכרת את הימים שפתאום משהו השתנה בנרטיב.
מה השתנה?
מה שהשתנה בנרטיב זה, בהתחלה זה איזה דבר, והיא פגעה בי, והיא קטינה אותי, והיא דיברה לא יפה, והיא כזו וכזו, ולאט לאט זה הפך להיות לא היא, אלא מה אני יכולתי לקחת מהמקרה הזה, מה למדתי על עצמי.
זה השיקוף בעצם?
זה אפילו לא שיקוף, זה משהו מאוד פנימי, זה שיח פנימי, זאת אומרת, יכול להיות שאם הייתי מגיעה, והיו שואלים את זה אותי באופן חיצוני, אז זה היה משהו שהייתי יכולה להגיע עליו קצת יותר מהר. אבל בסוף זה המקום הזה של איך אני בוחרת להתייחס לזה. קרה לי מקרה, איך אני בסוף בוחרת לקחת מאותו מקרה את המקומות שאני יכולה לצמוח מהם. שיטת ימימה אומרת, מי אני החדשה? זאת אומרת, יש את ברגע שאני נמצאת במקום מאוד הכרתי, אני יכולה לראות מי אני החדשה שיכולה לקחת את זה למקום חדש. ובאמת, מתוך המקום הזה, איך אני יכולה ללמוד מהסיטואציה הזאת? מה אני יכולה ללמוד על עצמי בסיטואציה הזאת? מה הייתי רוצה להיות באותו מקום? למשל, הייתי רוצה להיות אחת שישר עונה, או דווקא אחת שרגע יושבת וחושבת ושוקלת את הדברים ובוחנת אותם. וזה אחד הכלים הראשונים שאני יכולה לתת כערכים התייחסותיים, זאת אומרת, איך אני בוחרת להתייחס לזה, מה אני יכולה ללמוד מזה, מה אני יכולה לקחת איתי
הלאה. מה השיעור שלך?
מה השיעור שלי, ואיזה בן אדם אני רוצה להיות, וזה בדיוק מחבר אותי למשהו שהוא הרבה יותר עמוק, מה הערכים שלי. את יודעת, הרבה פעמים את יכולה לדבר עם מישהו, ונגיד סתם לדוגמה, יצא לי שדיברתי עם מישהי שסובלת מחרדה חברתית. וכשהיא סיפרה כמה היא מתביישת בעצמה, שהיא מגיעה למקומות, והיא לא משמיעה את קולה. ואז כולם היו מגיעים אליה ואומרים לה, למה את לא מדברת? למה את אף פעם לא מדברת? למה את תמיד כזאת שקטה? זה היה עוד יותר, זה כאילו הייתה כמו...
מתכווצת?
אפרופו, את אמרת שאת אוהבת דימויים של בעלי חיים, היא הייתה כמו איזה אלמוג ים שנוגעים בו והולך ישר לצד השני כזה.
מעניין.
כאילו היא כזאת מאוד מאוד הייתה מתכנסת וכן הלאה. ואחרי שהיא עברה תהליך של ריפוי, אפשר לקרוא לזה, פתאום היא הייתה שקטה, היא נשארה שקטה, אבל זה היה ממקום של כוח. וכשהיו שואלים אותה, אז היה, היא הייתה מחייכת. כי אני פשוט, אני שותקת, כי אני אוהבת לשתוק ולהסתכל על הסביבה. אני אוהבת להיות במקום של הקשבה, של התבוננות.
היא כבר לא הפעיל אותה בעצם החרדה החברתית, היא כבר לא לקחה מקום כל כך מרכזי.
בדיוק, בדיוק. ואז היא הבינה כמה היא מחוברת לערכים שלה. זאת אומרת, אותו דבר, ברגע שאנחנו נמצאים במקום של הבנה, ואנחנו מחוברים לערכים שלנו, אז גם בדיוק כמו הסיפור שסיפרתי לבת שלי, לא כל דבר מקפיץ אותנו.
כן.
אנחנו יכולים להיות במקום שאני מבינה למה נפגעתי, מה פגע בי שם, מה בדיוק, בדיוק היה המקום הזה, ומי הייתי רוצה להיות בסיטואציה הזאת. אז אם דיברנו מקודם על נושא הבחירה, יש פה את נושא המודעות, המודעות ממש לעצמי, ומה פגע בי, ואיך אני יכולה להתנהל בסיטואציות דומות בעתיד, כדי להתנהל כמו שאני רוצה. ואז אני נמצאת במקום שאני לא ריאקטיבית לעולם, אלא אני ממש אקטיבית, זאת אומרת, נכון. אני פרו-אקטיבית, זאת אומרת, זה מגיע לפתחי, ואני, שוב פעם, בערכים ההתייחסותיים, אני הרבה יותר בוחרת איך לפעול. זה גם, כמו שאמרת, שריר.
אני חושבת שגם, אם אנחנו מדברים על זה ככה, אפשר גם להסתכל על זה באיזשהו מקום של חמלה עצמית, לקחת את המקום הזה ולהגיד, אוקיי, נפגעתי מאוד קשה ממה שאמרת לי, אני לקחתי את זה, זה נגע בי, ובצורה שזה ערער אותי, זה פגע לי בדימוי העצמי, בערך העצמי שלי, ולהיות רגע בזה.
אני כל כך מתחברת. בחמלה הזאת. תספרי לי קצת על חמלה עצמית.
וואו, את יודעת, אנחנו עובדים, המטפלים בעזרת בעלי חיים, עובדים עם בעלי חיים, בנוכחות בעלי חיים, ואנחנו מלמדים המון, על המקום הזה של האחר, של חמלה, ושל לראות את האחר. אנחנו, ילדים נמצאים בשלבים מסוימים בחיים, אחד השלבים שהם נמצאים בו, ההתחלתיים, זה שלב מאוד אגוצנטרי, של רק אני. אני והעולם הוא בעצם עובד למעני, ואני פה יוצר את הסיטואציה, ואני רוצה שהכל יתנהל לפי הכללים שלי. ואת רואה את זה כל הזמן. אני ובמיוחד בתקופה הזאת שאנחנו רואים את זה הרבה במדיה, ברשתות, כל המקום הזה. אז אני חושבת שהבעלי חיים, אני מדברת על זה ממקום שלי, בקליניקה שלי, שאני עובדת על המקום הזה מאוד חזק של החמלה, של להסתכל לאחר, ולשים את עצמך בנעליים של האחר, ולתת חמלה, ומשם יש צמיחה כל כך גדולה, ודיברנו על השריר הזה, שצריך ככה מההתחלה, את יודעת, צריך ללמד את זה, זה מיומנות שצריך ללמוד אותה, זה, דיברנו על אנשים קשים, שקשה להם לסלוח. אני חושב שזה מתחיל בגיל מאוד צעיר. את לא חושבת ככה?
אני מאוד מתחברת. אני תמיד אומרת שאין אנשים קשים. יש אנשים שקשה להם, בדיוק כמו שאמרת. אז ככה, במשפט אחד, משהו שאת רוצה ככה להעניק למאזינים שלנו לפני סיום?
וואו, אז אני חושבת שככה לפני יום כיפור, בואו נהיה בחמלה. קודם כל, כלפי עצמנו, ומהמקום הזה אפשר כל כך לגדול, ולאפשר כוחות כל כך גדולים, כוחות נפש. וזו מתנה ענקית לעצמנו, להיות במקום הזה של חמלה. רק כשאני בחמלה לעצמי, אני יכולה לאפשר גם לאחר, ולהסתכל עליו בעיניים מיטיבות וטובות. ואז הסליחה היא זורמת כל כך בקלות ואותנטית אמיתית.
אז אני רוצה להגיד לך שאת אמרת, נגעת פה בנקודה שהיא ממש ערך מרכזי אצלי, להסתכל על אנשים בעיניים טובות. ובהזדמנות הזו אני רוצה להגיד סליחה לכל מי שאי פעם פגעתי בו. וככה באמת לסיים את הפרק בזה שמה אנחנו לוקחים מהמסע של היום. אז קודם כל, סליחה, היא מתנה שאנחנו נותנים לעצמנו, לא למי שפגע בנו, אלא משהו שבאמת לעצמנו זה תהליך, אבל היא משחררת אותנו מהכבלים של הכעס, של האשמה, של הנקמה. סליחה היא גם בחירה ערכית, זה החירות האחרונה שלי לבחור איך אני רוצה להתנהג בסיטואציות שאני לא בחרתי בהן, כמו שאמרנו, גם אם יחיבו לי, אני יכולה לבחור להיות נאמנה לערכים שלי, עם חמלה עצמית, כמו שדיברת, וחירות פנימית. וסליחה היא גם חיבור עמוק למשמעות, היא לא מוחקת את מה שהיה, אלא הופכת אותו למעשה לאיזשהו מקום של למידה מי אני בעולם ומה אני רוצה להיות, ואיך אני יכולה לצמוח מכאן, בכלל במערכות היחסים שלי, בקריירה ומעבר לכך. ומעבר לכך שמחר יום כיפור, המסר של הפרק הוא באמת תזכורת בשביל כולנו. החיים לא נמדדים רק בתוצאות והצלחות כמו שהזכרת, הם נמדדים גם ביכולת שלנו לעצור, להסתכל פנימה ולבחור. אז תודה שהייתם איתנו בלעוף גבוה, הקריירה היו במשמעות. שיהיה לכם באמת גמר חתימה טובה, שנה של בחירות נכונות, שנה של הסתכלות בעיניים טובות, ושהחטופים יחזרו אלינו כמה שיותר מהר, אמן.
אמן.
ומזל טוב לאבנר שלנו, שחוגג היום מולדת.
מזל טוב.
נשמע שיר, שיר סיום, לתת של בועז שרבי.
לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל או תלמד לתת לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר. כשהלב בך נצפת, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב או תימד לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תימד לתת ואת הלב לתת כשאתה אוהב או תלמד לתת לתת